אני כבר לא יודע עלייך כלום. לא מתי את מתעוררת בבוקר, לא מתי את קמה. לא מתי את מסירה מעלייך את השמיכה ואת בגדי השינה, ולא מתי את שוטפת את הפנים. לא מה היו החלומות שלך בלילה, ולא מה התקוות שלך להמשך היום. מהאיש שידע עלייך הכל, הפכתי לזר. אותו בחור שפעם אהב אותך, נשאר עכשיו עם הלב ביד. שלום לכולם, שלום לכל המאזינים ולכל המאזינות. אתם נמצאים על הפודקאסט מאחורי הקריכה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה. והיום אני נמצאת עם הסופר ליאור בן ארויה. היי ליאור.
היי ענת, מה שלומך?
מעולה, איך אתה?
בסדר גמור.
בסדר?
כן.
איך לך להיות כאן?
האמת שמרגש, לא הייתי פה תקופה ארוכה, אבל תמיד כיף לי לחזור לפה.
כן?
ספרי ניב זה כמו בית.
וואלה, איזה כיף. אני חושבת שגם כתוב פה בכניסה, הגעת הביתה, משהו כזה?
כן, משהו בסדר. כן, על הדלת מזכוכית כזה. כן, כן. נחמד כזה.
אז אתה מרגיש שזה באמת, שזה לא סתם סיסמה.
כן.
איזה כיף. אז ליאור, בעצם הציטוט שהקראתי, לקוח מתוך הספר שהוצאת מתי?
בנובמבר האחרון. ביוני האחרון.
ביוני. נשארתי עם הלב ביד, נכון? אז אני קצת אספר עליך, ככה ממש בכמה מילים, לפני שאנחנו ממש ניגשים לרעיון, מדברים עליך ועל הספר. אז ליאור, אתה בן 26.
נכון.
גר בבאר שבע.
נכון.
אתה עובד כרגע באבטחה.
כן.
ואתה בעצם כותב מגיל 10. נכון?
פחות או יותר, כן.
פחות או יותר.
זה מופיע בספר באיזשהו מקום מסוים, למה התחלתי לכתוב בכלל.
אוקיי, אנחנו נדבר על זה.
אוקיי.
וזה בעצם הספר הראשון שאתה מוציא, נשארתי עם הלב ביד, שרובו נכתב בחמש השנים האחרונות, שככה כתבת גם בצבא וגם מאז השחרור מהצבא.
נכון.
נכון? אוקיי. אז אתה יודע מה? בוא נשאל אותך קודם, איך התחלת לכתוב באמת?
כל הכתיבה ליוותה אותי תמיד. האמת שהתחלתי לכתוב בגיל 10 בערך, מאז שאני זוכר את עצמי. למה התחלתי לכתוב? התחלתי לכתוב כי זה התחיל מזה שלא יצאתי לטיולים שנתיים.
אוקיי.
לא הייתי ילד מקובל, אם לומר את זה במילים עדינות. זאת אומרת, הייתי ילד מלא. וילד מלא הוא לא מקובל. מסוג הילדים האלה שבוחרים אותו לכדורגל אחרון, ומסוג הילדים האלה ש... לא כולם רוצים להיות בקרבתם. כל השנים האלה שלא יצאתי לטיולים שנתיים, זה סוג של... סוג שנשארתי בבית וכתבתי.
וואלה.
זה מופיע בספר איפשהו.
אוקיי.
באחד מהסיפורים, ממש מצוין על הטיול האחרון שלי שיצאתי ליוד בית. רק לטיול הזה יצאתי.
מכל הטיולים רק ליוד בית יצאת.
וגם הטיול הזה נגמר לא טוב.
וואלה. אוקיי. היית רוצה שנקריא את
הקטע הזה? כן,
בוודאי. יאללה. לך על זה.
אז הקטע נקרא חברים זמניים, בואו נמצא בעמוד 68. בבית הספר תמיד הייתי הילד הכי מופנם, הכי שקט, הכי רגיש. בכל פעילות שהייתה בכיתה ישבתי תמיד בצד. אף אחד מעולם לא ניגש אליי לשאול אם ארצה להשתתף. כשהיינו מתחלקים לקבוצות למשחק כדורגל, הייתי מאלה שנבחרו האחרונים. היו מצרפים אותי לקבוצה רק כי נותרתי אחרון ולא הייתה ברירה. ובעולם אחר בכלל הייתי בוחר לשבת בצד. אבל שתקתי, הבלגתי. גם כשכבר נבחרתי, אף אחד לא מסר לי את הכדור. תמיד הרגשתי דחוי ולא שייך. כשהייתי בן 10, ההורים החליטו לעבור דירה ולנתק אותי מכל מה שהכרתי. הגעתי למקום חדש, וכאלה למקום חדש, לא הצלחתי להתאקלם בו. הרגשתי בודד. במשך שנים ויתרתי על טיולים שנתיים ועל ערבי כיתה. במקום לצאת עם החברה, הייתי יושב, מזיל דמעות על הכרית ומתפלל שיום יבוא וגם אותי יזכרו. אני זוכר שיצאתי לטיול אחד עם שאר הכיתה. הטיול השנתי בכיתה עוד בהתאם קראו לו המסע. אף אחד לא דיבר איתי, ישבתי לבדי בפינה חשוכה של האוטובוס במקום שאף אחד לא רוצה לשבת בו. כשטיפסנו על ההר, כולם התקדמו והשאירו אותי מאחור. אף אחד לא בא להושיט לי יד ולהגיד בוא אני אעזור לך, להפך. רק צחקו עליי ואפילו ניסו לדחוף אותי מהצוק. כשהטיול נגמר חזרתי הביתה עם תחושה מרה בלב. למסיבת הסיום כבר לא הגעתי. במקום זה ישבתי בבית בין ארבעה קירות. לימים סיימנו את לימודי בית הספר. כולנו התגייסנו, כל אחד פנה לדרכו, ולא התפלאתי לראות איך כל החבר'ה שהיו בכיתה לא שמרו על קשר זה עם זה. אלה היו חברים זמניים. לא רק מישהו סיפר לי כבר בתור ילד שחברים מהתיכון הם לא חברים לכל החיים. אולי היו נחסכות ממני תחושות ההשפלה והבושה. ואם הייתי יכול לחזור לאחור, הייתי אומר לעצמי, אל תדאג, אתה תגדל ותצחק על כולם, תביט לשמיים, תשאף תמיד הכי גבוה על הירח, מקסימום טיפול ותהיה כוכב.
וואו. ניסו לדחוף אותך מהצוק.
כן.
זה משוגע. זה באמת קרה?
כן.
וואו. אז באמת היית ילד לא מקובל, ובעצם במקום לצאת לטיולים, ובמקום להיות עם חברים, אז ישבת וכתבת בתור ילד.
כן.
כאילו זה היה מפלט כזה?
סוג של, כן, סוג של מקום כזה שאתה תמיד יכול לברוח אליו. הכתיבה תמיד נחמה אותי באיזשהו מקום. וזה תמיד עודד אותי, וזה תמיד עזר לי, וזה תמיד הרים אותי איכשהו.
כאילו הכתיבה היא כמו איזה חברה.
ואני אספר לך עוד משהו קטן, שזה באמת חשוב לי שישמעו. כשבאתי ופרסמתי את הספר בפייסבוק, שעומד לצאת ספר לאור בעצם, זה היה ממש ביום הראשון שקיבלתי את העותק לדוגמה, צילמתי תמונה והעליתי לפייסבוק שעומד לצאת ספר. אני יכול להגיד לך שפה נסגר לי איזשהו מעגל, בעצם כל החברים האלה שבאו וניסו לדחוף אותי מהצוק, הם פשוט הגיבו לי תגובות, תגובות חמות, כן?
וואו.
פתאום קיבלתי אהבה, וזה משהו שלא הייתי רגיל לקבל כל השנים, אבל אם תחשבי על זה אחורה, לא הייתי מגיע לזה, לא הייתי מגיע לכתוב, אם לא הם מתנכלים אליי כל השנים האלה.
כן, נכון.
אז בעצם, התגובות החמות שקיבלתי מהם, הם סוג של סגירת מעגל.
נכון. כאילו בגללם התחלת לכתוב.
זה בגללם...
אני אגיד בזכותם, אבל זה... זה לא בזכותם. ולא בזכותם. כי קשה לדבר על זה כאילו באופן חיובי, על הדברים שהם עשו לך, אבל יצא מזה משהו חיובי שזה גרם לך לכתוב.
נכון.
ואז סגרת איתם מעגל שהם הגיבו על הדבר הזה. זה מדהים.
יש כאן בספר הרבה מתקופת בית הספר שלי.
כן?
כן, יש פה גם על העבודה שאני עובד עכשיו, בתור שומר, ואיך אני עובר בין הכיתות, וזה...
אתה עובד עכשיו בבית ספר?
כן.
אותו בית ספר שלמדת בו?
לא. בית ספר אחר, עבדתי בבית ספר הזה, אבל עזבתי.
רגע, אז בוא נדבר באמת על מה יש בספר, על מה אתה כותב בספר.
אוקיי.
קודם כל, אפשר להגיד שזה קטעים קצרים, נכון? זה לא רומן, זה לא...
לא. זה סוג של בלוג כתוב.
אוקיי, מה זאת אומרת?
בלוג כתוב בספר, זאת אומרת, אני כותב על הכל. גם אני כותב כל הזמן. אני לא מפסיק לכתוב גם היום.
וואלה. על איזה נושאים?
על הכל. אם זה על דברים שקורים לי עכשיו, אם זה על האבות שעברתי.
על מה? על הילדות?
האבות שעברתי. האבות. ילדות. גם על הילדות, כן. דברים שעשיתי, דברים שרציתי לגרום להם לראות באופן שונה. למשל, עשיתי קעקוע של פורפר לפני חודשיים כמעט. גם על זה כתבתי. שזה היה סוג של תחושת שחרור ממשהו. משהו גדול שעברתי.
אתה רוצה לדבר על המשהו הגדול הזה? כי אתה גם, דיברנו על זה קצת לפני שהתחלנו את הרעיון. אתה מדבר על הבחורה שיצאת איתה?
כן.
אתה רוצה לספר את הסיפור? זה סיפור די מטורף. שגם אמרת לי, אני רק אגיד, באת לפה עם אבא שלך ומסתבר שהוא לא יודע.
נכון.
מהדבר הזה, אז יכול להיות אופר,
כן.
אבא של ליאור, שאם תקשיב לרעיון עכשיו, אתה תשמע פה משהו שאתה לא יודע.
כן, הוא גם מכיר אותה דרך אגב.
באמת?
כן.
אוקיי, אז בוא תספר את הסיפור. מי זאת? מה הסיפור שם?
לפני 5.5 שנים הכרתי מישהי. דרך הפייסבוק. ראיתי תגובה שלה באיזשהו אתר, והחלטתי שאני מדבר איתה. שאתה את השיחה זרמה, והכל היה בסדר, ופה לשם התחלנו לדבר באופן פרטי יותר. זה גלש לכל מיני שיחות. כבר מההתחלה זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי. זאת אומרת, הקשר כבר, מהיום הראשון שהכרנו, כבר התחלטנו שאנחנו כבר ביחד. קשה לי לדבר על זה ממש. באחד מהפעמים, כשקבענו להיפגש בתל אביב, זה היה יום שישי. הגעתי בסביבות הבוקר, וישבתי על איזה ספסל במדרגות, וקניתי לה טבעת. רציתי להתחתן איתה. והשעה כבר, השעות התחילו לעבור וזה, והיא אמרה שהיא תגיע לקראת 2. עשיתי אז ברכבת, כי לא היה לי רכב, הייתי חייל. ושלחתי לה הודעה, אני כבר מגיע, יש לי איזה בעיה בבית. והמתנתי והמתנתי והמתנתי, ומצאתי את עצמי בערב שישי יושב לבד. על איזשהו...
מה זאת אומרת? בערב? כבר הגיע ערב?
כן.
היית שם מהבוקר?
כן.
וואו.
חכיתי המון שעות.
אוקיי.
היא לא הגיעה בסוף.
אוקיי, וואו.
והיא פשוט קיבלה את הטלפון.
וואו.
ומצאתי את עצמי חוזר בערב שישי במונית ביתה לבד. וכבר אז הייתה צריכה להידלק לי איזושהי נורה אדומה. מה שלא קרה. היא פשוט אמרה שהיא לא הרגישה טוב, והיא לא יכלה להגיע, והיא מצטערת, ואני... הסלחתי. בכל מקרה, הסיפור היה שהגעתי הביתה לבד, ושיקרתי להורים שלי אפילו שפגשתי אותה. כל כך הרגשתי...
הם ידוע לה אבל?
כן.
אוקיי.
כל כך הרגשתי לא נעים. באיזשהו שלב, הקשר התחיל להתהדק עוד יותר, זה הגיע למצב ש... כשהסתבכתי בצבא... היא עזרה לי ודיברה עם המפקד שלי אפילו.
כמה היא היום?
היא בת 26.
אה, בגיל שלך, אוקיי.
בסוף הרעיון אני אספר משהו שלא סיפרתי לך גם לפני.
אוקיי.
שבכלל את...
אוקיי.
טיפלי.
היא בת 60, סתם.
לא, לא.
אוקיי, סתם.
הקשר נהיה אינטנסיבי יותר ויותר, והחלטנו שאנחנו רוצים להתחתן. וכל פעם היא מצאה איזשהו תירוץ אחר. כל פעם היה לה איזשהו עניין, או איזשהו עניין להגיד לי שהיא לא רוצה, ושהיא כרגע עדיין לא מוכנה, אבל זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי. אני אומר את זה כל כך הרבה כדי שאנשים יבינו. זה אומר שאם עבדתי באיזושהי עבודה שלא יכולתי לדבר איתה בטלפון, היא מאוד מאוד התבאסה. אם הייתי עובד עם בנות אחרות, היא מאוד מאוד התבאסה על זה, ו... אפילו, כן, אפילו עזבתי עבודות בגלל זה.
וואו, אוקיי.
עד כדי כך, כן. כשלא דיברתי את היומיים, היא פשוט בכתה את נשמתה.
וואו, אוקיי.
בסופו של דבר, כשסיפרתי וסיפרתי לה שהוצאתי ספר, סוג של ניסתה לשכנע אותי לרדת מזה. אחר כך גם הבנתי למה. פה לשם הסיפור...
מה, למה? למה? בגלל מה שאתה הולך להגיד עכשיו?
כן.
אוקיי.
לפני כמה חודשים, בנובמבר האחרון, לא דיברנו יומיים, ויום אחד אני רואה את אחותה מעלה איזשהו סטטוס לוואטסאפ. עם שם אחר. עכשיו חשוב לי לציין שאני
שאחותה פתאום כאילו עם שם אחר.
כן, רק חשוב לי להגיד משהו אחד, שאני סגרתי את הפייסבוק בגללה, ואת האינסטגרם.
מה זאת אומרת? סגרת.
זאת אומרת שמחקתי. מחקתי את עצמי, עלמתי את עצמי מכל מקום אפשרי.
למה?
מילה שהיא טענה שזה יעצים את האהבה וזה יעזור לנו.
אוקיי.
אז הסכמתי עם זה.
אוקיי.
אבל כשאמרתי לה שאני חוזר לפייסבוק בשביל לקדם את הספר, ובאמת להראות לאנשים שיש לי ספר, היא די התנגדה לזה. אוקיי, נחזור לסיפור. בנובמבר אני נכנס לוואטסאפ.
רגע, בנובמבר זה אחרי שהספר יצא.
נכון.
אוקיי.
נכון.
רגע, אז כשפרסמת את הספר לא ידעת את מה שאתה יודע היום.
נכון.
אוקיי.
חלק ידעתי וחלק לא ידעתי.
אוקיי.
בואי נגיד שתמיד היו לי חשדות. כל העלמויות האלה הפתאומיות ליומיים, כל ה... איך אני אגיד את זה?
תירוצים.
תירוצים, בדיוק. כן. האמת שיש פה גם חלקים שכתבתי אחרי שנפרדנו, כן? פשוט הוספתי את זה אחר כך בעריכה.
אבל התבלבלתי, הספר יצא ביוני, אז איך הוספת את זה אחרי שנפרדתם?
הספר לא יצא, הספר נכתב ביוני.
אמרת שהוא יצא ביוני.
הספר נכתב ביוני. הוא יצא בשלב מאוחר יותר.
מתי?
לקראת אוקטובר.
אוקיי. אוקיי, סבבה.
אבל הוספתי דברים אחר כך.
אוקיי.
זאת אומרת, דברים שחשבתי עליהם, היו לי תמיד חשדות. בואי נגיד, זה...
הציטוט שהקראתי בהתחלה.
כן, הציטוט שהקראת בהתחלה, הוא נכתב ברגעים של העלמות.
אוקיי. רגע, אז בוא נחזור, אמרת שהיו סימנים שהיא...
נכון.
מחשידים, אוקיי, ו...
אוקיי. אז בנובמבר האחרון אני נכנס לוואטסאפ, ואני רואה איזשהו סטטוס של אחותה עם השם, עם שם אחר.
שאחותה עם שם אחר.
נכון.
אוקיי.
ואז אני פונה אליה, ואני אומר לה, תקשיבי, אני יודע את האמת. למה את משקעת לי? אומרת לי, איזה אמת? על מה אתה מדבר? אני אומר, תפסיקי, אני יודע את הכל. והיא אומרת לי, לא. אתה לא יודע כלום. משהו ששכחתי להגיד זה שחזרתי לפייסבוק בשביל לקדם את הספר. וככה גיליתי את זה בעצם. זאת אומרת, יום אחד אני נכנס לעצב ואני רואה איזשהו שם אחר, ואני פשוט מחליט שאני מחפש את השם הזה בפייסבוק. אני פשוט רואה אותה, עומדת שם, עם מישהו אחר, נשואה.
אוקיי, רגע. אחרי 5.5 שנים של זוגיות, דרך הפייסבוק גילית שהיא נשואה.
כן.
וואו. לא היה לך מושג.
לא.
וואו.
וכשפניתי לאחותה, אמרתי לה את כל זה, אז היא פשוט התחמקה, והיא חסמה אותי, והיא פשוט החליפה מספר.
וואו. רגע, וניסית לאמת אותה, את הבת זוג שלך, של אז, עם הדבר הזה? כאילו אמרת לה, אני יודע שאת נשואה.
לא הייתה אפשרות.
למה?
כי היא נעלמה באותו יום.
יכולת לשלוח להודעה בפייסבוק?
אני לא אעשה את זה.
לא?
אישה נשואה, אם...
לא דיבר, כאילו גילית שנשואה ולא דיברתם ופשוט לקחת צעד אחורה.
כן.
וואו.
מה יכולתי לעשות?
לא יודעת, להגיד לה למה שיקרת לי כל השנים.
זה מה שניסיתי להגיד לאחותה, אבל זה לא עזר.
אז בעצם מאז לא דיברתם?
לא.
וואו. אוקיי, רגע, ואמרת שתגיד לי עוד משהו שיפתיע אותי כששאלתי על הגיל שלה.
זה לא בדיוק על הגיל, זה משהו מעניין.
אוקיי.
בראשון לראשון גם נולד לילד.
השנה?
כן.
אז כשראית שהיא נשואה, היא בעצם כבר הייתה בהיריון?
כן.
וכאילו הייתה גם איתך בזמן הזה?
רוצה לשמוע משהו יותר מטורף?
תמיד.
יום אחד היא הלכה לחינה ואמרה שזה של בת דודה שלה. גיליתי בפייסבוק שזה היה חינה שלה.
באמת? וואו. רגע, אז מתי התחתנה בעצם?
אני מניח שלפני כמעט שנה.
וממתי היא עם בעלה? ממתי הם ביחד?
הם מכירים, היא מכירה אותו המון שנים. היא תמיד הציגה לי אותו בתור איזה בן דוד רחוק, שהם לא כל כך בקשר אותו.
אז ידעת מי זה, אוקיי. כאילו, ידעת שהוא בחיים שלה?
ידעתי שהוא בחיים שלה, הם מכירים בערך מתקופת הצבא שלה.
וואו. אז היא הייתה איתך ואיתו כל הזמן הזה, ולא אמרה לך כלום.
כלום.
אתה חושב שהיא אמרה לא עליך?
אני לא מאמין.
סביר שלא.
סביר שלא, כי נולד לילד ו...
לא, היא גם לא נשמעת כמו בן אדם מאוד כן ופתוח.
לא בן אדם מאוד הגיוני, כן.
כן, לא נשמע שהיא דוגלת בכנות. טוב, בסדר. וואו, סיפור הזוי. מפה לחיים אתגר.
חיים אתגר, כן.
ממש. אז כתבת עליה גם בספר, אני מניחה.
נכון.
גם את הקטע שהקראנו ועוד קטעים.
נכון, את הקטע עם המכתב.
המכתב, רוצה שנקרא?
תקריא, בבקשה.
אוקיי. היי, תקשיבי. רציתי לדבר איתך, אז התקשרתי כמה פעמים. אתמול ראיתי שלא ענית להודעה, והיום לא ענית לשיחות ממני. הבנתי שכנראה את לא רוצה אותי בחיים שלך. ולכן החלטתי לכתוב לך מכתב ולתאר בו הכל, את כל הרגשות שלי. אני מבקש רק שלא תשפטי אותי, ואת הבחירות שלך אתן לך לעשות בעצמך. אני מרגיש שהתקופה האחרונה קצת קשה לשנינו. ואני מבין שאת לא רוצה אותי איתך יותר. ככה לפחות אני מרגיש. נראה שהכל מעניין אותך יותר ממני. החברים, הבגדים, הלייקים והסטטוסים. ואולי הכל שטויות. אולי מאחורי כל זה מסתתר כאב גדול, וכל זה נועד רק להחביא הכל. אני אבין אם לא תרצי לדבר איתי יותר לעולם. מה שנראה שבאמת קורה. אנסה שוב לדבר איתך מחר. אבל אם זה לא ילך, כנראה כל אחד מאיתנו ילך לדרכו. אני מצטער על כל הפעמים שהכאבתי לך. לא התכוונתי לזה מעולם. אני באמת רוצה שתהיי רק מאושרת. ומגיע לך כל האושר שבעולם. אני יודע שאת כרגע רחוקה, ואולי זה מכתב שלא תקראי לעולם. אבל אם אי פעם יצא לך לקרוא אותו, תדעי שאהבתי ועדיין אוהב אותך, אוהב אותך לנצח. ואז דף אחרי זה, עמוד אחרי זה, יש בעצם כאילו בכתב יד, כתוב, ציטוט, היי, מה קורה? התגעגעתי. אתה כותב אחרי שנייה מוחק. כי בגלגול הזה היא כבר לא שלך, היא של אחר. ואז כבר הבנת שהיא של מישהו אחר?
התחלתי להבין, וזה גם, זה גם מסתתר פה איפשהו, זה כתוב, אולי כל זה נועד רק להחביא הכל. זה מסתתר איפשהו בין המילים, התחלתי פחות או יותר להבין, לשער לעצמי, העלמויות האלה היו כמעט על בסיס יומיומי. זאת אומרת, אם אתה מתקשר פתאום באמצע היום בלי להגיד, אז היא לא תמיד עונה, ותמיד היא מחפשת איזשהו תירוץ, ותמיד יש איזשהו, את יודעת, איזשהו
כאילו ההתנהגות שלה מחשידה.
ההתנהגות מאוד מאוד מחשידה. מאוד, אבל אתה לא חושד בבן אדם שנמצא איתך 5.5 שנים. אתה חושב שהוא רק נפגע ממך.
וואי, זה בטח ממש שובר אמון, כאילו, בטח אחרי זה מאוד קשה להיכנס.
זה משאיר סריטה.
ממש.
זה משאיר סריטה עמוקה מאוד מאוד. אני יכול לספר לך שלפני...
כאילו, חיית בשקר 5 שנים.
אני יכול לספר לך שלפני זה...
אה, רגע, לא, גם אמרת לי שהשם שהיא אמרה לך זה לא השם האמיתי שלה. זאת אומרת, היא שקרה בהמון...
הכל פקטיבי. תעודת זהות פקטיבית, הכל פקטיבי.
מטורף.
כן. אני יכול להגיד לך שלפני 3 חודשים, חודשיים בערך, קרתי איזה מישהי בפייסבוק, והיא מיד נתנה לי את המספר הטלפון שלה. וזה מי מאוד החשיד אותי, אמרה שאני כותב יפה, והיא מאוד אוהבת את הסגנון, ו... היא כתבה לי, תתקשר, אני לא אנשח אותך. ואיך שהתקשרתי, הקול שלה היה נשמע לי בדיוק כמו הקול שלה.
וואו.
ועכשיו, יכול להיות ש... תשמעי, יכול להיות שזה סתם סריטה שלי אישית, אבל איזה משאיר...
וואי, לא, זה צלקת, ממש.
ברור.
קשה לבטוח באנשים אחרים.
לגמרי.
למה קראת לספר, נשארתי עם הלב ביד?
או, זה סיפור טוב.
יאללה, ספר.
זה סיפור טוב. בתחילת הדרך... כשעבדתי על הספר הכרתי בן אדם מדהים שעזר לי לכתוב, שעזר לי זאת אומרת בתהליך, זאת אומרת עודד אותי ותמך בי לאורך כל הדרך, קודם לא ניר, נירידו.
אה, מכירה, הוא גם הוציא פה כמה ספרים.
2.
כן, גם ראיינתי אותו.
בהתחלה רציתי לקרוא לספר בסוף מתרגלים להכל. אבל הוא אמר לי שזה יותר מדי קשור לדודו טסה.
כן.
יחשבו שקונים ספר של דודו טסה ולא ספר של ליאור, אז פשוט התחלנו לזרוק בריף של שמות. זאת אומרת, התחלנו לזרוק שמות לאוויר. פשוט חיפשנו שם שבאמת יוכל לתאר את ההרגשה. גם הכותרת של הספר היא סוג של די אפלה, הרקע הוא די אפל.
הקריכה אתה מתכוון.
הקריכה היא די אפלה.
רואים לב.
כן, שהוא חצוי כזה עם זוג.
כאילו...
זוג שהוא בצבע שחור.
ויש גם עוד זוג ברקע.
נכון, מאחורה.
כן.
נכון.
תסביר, למה?
האמת שזה, כל הספר מדבר על זוגיות, רובו מדבר על זוגיות, על התמודדות עם זוגיות, משברים בזוגיות, איך אפשר להתמודד עם זוגיות באופן כללי, אחרי שעוברים משברים כל כך גדולים. לא כל אחד בנוי להתמודד עם זה, כן, זה קשה, אפשר להתמודד עם זה, אבל זה קשה.
ונחזור לשם של הספר, אז למה החלטתם על נשארתי עם הלב ביד?
כי זה מה שזה.
כן, זה מה שהרגשת?
זה מה שזה, זה הרגיש כאילו פשוט מישהו נטש אותי באמצע זוג של תהליך מסוים, פשוט השאיר אותי להילחם לבד.
וואו.
ויש פה גם סיפור כזה.
שמה?
נקרא באותו שם.
שנקרא נשארתי עם הלב ביד.
נכון.
הבנתי.
חשוב לי שאנשים יבינו שהספר הזה יש בו מסר מסוים.
אוקיי.
זאת אומרת, אותי לא מעניינים הלייקים, ומצידי שלי לייק אחד. התגובות החמות שאני מקבל מהאנשים מדי יום, אני מקבל המון תגובות מהאנשים.
ספר.
שהספר הזה עליהם להתמודד עם דברים שונים, והספר עודד אותם, והספר נתן להם כוח, והדברים שאני כותב נותנים לאנשים כוחות. וזה מה ש... תראה, כשהייתי קטן רציתי להיות פסיכולוג. רציתי להבין את הנפש של הבן אדם איך זה עובד. אבל לא יצא לי להיות פסיכולוג. אבל אם לא יצא לי להיות פסיכולוג, אני סוג של מעביר את הפסיכולוגיה שלי דרך המילים שלי.
את הפילוסופיה שלך,
בדיוק.
את הגישה לחיים.
כן.
שמה?
שמכל דבר אפשר לצמוח.
דווקא מהמשברים הכי צומחים בעיניי.
נכון.
אז אתה מרגיש שזה ככה באמת נוגע באנשים ונותן להם תקווה.
לגמרי.
מדהים.
לגמרי.
מדהים. אז יאללה, זה שווה לעבוד על הספר הבא.
אני כבר עובד עליו.
כן?
זה, יש משהו בדרך.
כן, יאללה.
זה רק אם זה יגיע למספיק אנשים, אז יצא ספר הבא, יצא חלק שתיים.
אמן. טוב, ליאור, אנחנו מגיעים אותו לסיום, בסדר? אבל עדיין יש לי עוד שאלה אחת לשאול אותך, שאני שואלת את כל הסופרים שלנו, השאלה הקבועה. וזה בעצם טיפ לסופרים מתחילים.
אוקיי.
קח רגע לחשוב, זה יכול להיות טיפ בעניין של הכתיבה, של ההוצאה, של השיווק, כל דבר שעולה לך.
הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת זה פשוט לכתוב. זה פשוט לכתוב. גם אם זה נתקע בשלב מסוים, גם אם אתה פתאום מאבד את המוזה, אני אתן טיפ שלי אישית עוזר. לי אישית עוזר לשבת בחדר סגור, בלי רעש של אף אחד, בלי אפילו מזגן, בלי כלום, ואני פשוט... המוזה פשוט מגיעה אליי, זה פשוט, תכתוב את מה שבראש שלך, תכתוב, פשוט
בלי
תכתוב,
לחשוב, בלי לחשובות.
לתקן תמיד אפשר בסוף, נכון. עריכה תמיד אפשר לעשות.
האמת שהרבה אומרים את זה, זה נכון.
עריכה תמיד אפשר לעשות בסוף.
איך אפשר לקנות את הספר?
הספר נמכר בכל האתרים.
כל האתרים, אוקיי, אז יש, יש באתר של ספרי ניב.
יש באתר של ספרי ניב כמובן.
יש בעברית, בבוקס. פשוט כותבים בגוגל, נשארתי עם הלב ביד.
נכון, יש גרסה דיגיטלית ויש גרסה מודפסת. גרסה מודפסת היא מגיעה עם משלוח עד הבית, והגרסה הדיגיטלית היא פשוט מותאמת לנייד.
אוקיי.
היא מותאמת לכל אתר. כן,
מעולה.
היא מותאמת לכל אתר.
מעולה. טוב, אז ליאור בן ארויה, עם הספר נשארתי עם הלב ביד, המון תודה.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה על הכל, תודה.
ביי.
ביי.